תמורה לפיוט ב', מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. יש לו דוכן באחד מהשווקים המפורסמים בארץ, הוא מוכר פירות, הוא מוכר ירקות, תמיד הוא מקפיד להפריש תרומות ומעשרות כמו שצריך, וגם הפעם, אלא שהוא הניח את התפוחים שאותם הוא הפריש לתרומה, הוא הניח בצד. אחד הלקוחות מצא חן בעיניו התפוחים האלה, הוא מקפיד דווקא להפריש תרומות את הפירות המשובחים יותר, והתחיל לבדוק האם זה מתאים לו לכבוד שבת קודש וכדומה. ותוך כדי שהלקוח מתעסק עם התפוחים של התרומה, הוא גם בא לבדוק עם התפוחים הרגילים. בסופו של עניין, התפוחים של תרומה התערבבו עם שאר התפוחים שבדוכן. מה הדין של התפוחים של החולין שהתערבב בהם תפוחים של תרומה? השם שחזל קוראים לתפוחים האלה מדומה. דהיינו, מעורבב בזה תרומה. מעורבב בזה תרומה. מעיקר הדין, כשיש תרומה שמתערבבת בפירות אחרים של חולין, אז זה מתבטל ב-101, דהיינו. אם היה תפוח אחד של תרומה שנכנס לתוך 100 תפוחים של חולין, מוציאים את התפוח של התרומה ושאר התפוחים מותרים. אומרת המשנה, אין המדומה מדמה אלא לפי חשבון. מה הדין אם כל הפירות, כל התפוחים של המדומה התערבבו בתפוחים של חולין עכשיו? האם הם אוסרים את כל התפוחים הבאים? נאמר שנכנס כאן תפוח אחד בתוך 90 תפוחים, אז זה נהיה מדומה, זה נאסר. זאת אומרת, זה הופך הכל להיות כמו דין של תרומה, שצריך לתת את זה לכהן שיוכל את זה בתערה. אז אם התערבב ה-91 תפוחים בתוך כמות של תפוחים של חולין, אומרת המשנה, זה לא אומר שעכשיו כל הכמות של התפוחים של המדומה הופכים להיות כמו תרומה בעצמם, לאסור את, כנגד זה את שאר התפוחים של החולין, אלא לפי חשבון. דהיינו, עכשיו לוקחים את סך כל התפוחים, אם יש כאן מעל 100 תפוחים בסך הכל, אפשר להוציא תפוח אחד ואז כל התערובת תהיה מותרת. אבל אם יש בסך הכל פחות מ-100 תפוחים, התפוחים שהיו קודם, שבהם נכנס התפוח של התרומה, והתפוחים שבהם נכנסו כל הפירות של המדומה, אם בסך הכל אין בהם אחד, אם אין בהם 100 לעומת האחד של התרומה, אז כל הפירות נאסרים. עוד הלכה אומרת המשנה, ואין המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון. גם זה נאמר לגבי תרומה. תרומה, כמו שאמרנו, נהיה בטל ב-100, אחד מול 100, אז מוציאים אחד, ואז כל המאה שנשאר מותר. אפילו לישראל, לאו דווקא לכהן בטהרה. זה נאמר לגבי פירות, ירקות, כל הדברים, כל מיני המאכל של תרומה. יש אבל מקרה אחד, שתרומה יש לו כוח יותר חזק מאשר סתם אחד מול 100. במקרה שיש לנו שיעור, שזה היה האמצעי לגרום לעיסה לתפוח, להחמיץ, היו לוקחים קצת שיעור, שזה בעצמו עיסה שתפחה בצורה של תהליך שהופכת אותה לשיעור, שזה מחמיץ עיסות אחרות. מכיוון שיש בו כוח אדיר יותר מאשר סתם עיסה, כי הוא יכול להשפיע על כל העיסה כולה, להפוך אותה לעיסה שתתפח, שתהיה חמץ. לכן, נכון שזה פחות מ-1 ל-100, אבל מכיוון שיש לו השפעה על כל העיסה, הוא אוסר את כל מה שהוא הצליח להחמיץ, כולו נאסר, כולו הופך להיות כמו תרומה. עכשיו, אם יש לנו פה עיסה שנהייתה מחומצת, נהייתה תפחה בעקבות השיעור של התרומה, אם היא אחר כך, היא כולה כמובן הופכת להיות מדומה, הופכת להיות כמו תרומה, אבל אם עכשיו היא הלכה והחמיצה עיסה אחרת, גם שם אנחנו לא נאמר שהעיסה הזאת נהייתה כולה, העיסה שנכנס אליה, העיסה של שנהייתה מחומצת על ידי התרומה, כל העיסה כולה תיאסר לו, אלא גם כאן זה יהיה לפי חשבון. דהיינו, אם המעט שיעור שנכנסה לעיסה הראשונה, היה לה גם את הכוח להחמיץ את העיסה השנייה, אז שתי העיסות הופכים להיות כמו תרומה, כמו מדומה. אבל אם יש לשיעור של תרומה כוח רק להחמיץ את העיסה הראשונה, אבל את העיסה השנייה לא היה בכוח להחמיץ, העיסה השנייה נהייתה רק מוחמצת בעקבות העיסה הראשונה, אז זה לא נאסר. עוד הלכה אומרת המשנה, ואין המים שאובין פוסלין את המקווה. כולנו מכירים שכשיש כמות של מים, 40 סאה, שנמצאים בתוך מקום מכונס, בתוך האדמה, 40 סאה של מים שירדו מהגשם, לא התקבלו בתוך כלי, לא שאבו אותם מאיזשהו מקום, זה נקרא מי גשמים. כל אחד מהטמאים שנכנס לתוך המקווה הזה, נהיה טהור חוץ מזב. אדם שיש לו טומאה מיוחדת שהתורה קוראת לזה זב, הוא בשביל להיטהר צריך לטבול במעיין. אבל שאר הטומאות, אדם נטהר על ידי שהוא טובל במקווה של 40 סאה מים. עכשיו, אם יש לנו כאן מקווה שעדיין אין בו 40 סאה של מי גשמים, אז אם נכנס לתוכו שלוש שלוגים מים שאובים בדרך כלל, יחס מים רגילים שכן נשאבו לתוך המקווה, זה פוסל את כל את המקווה הזה. זאת אומרת, אם עדיין לא נכנס 40 סאה של מי גשמים, שזה כבר הופך את המקווה להיות מקווה כשר, אז אם נכנס אחר כך שלוש שלוגים מים שאובים, זה הורס את כל המי גשמים שכבר היו עד עכשיו. אלא אם כן כבר יש לנו 40 סאה של מי גשמים, יש לנו אוצר של מי גשמים כבר, אז כל המים שייכנס לתוך המקווה עכשיו לא יפסלו אותו. יש מקרה נוסף שאנחנו נראה באב האמינה של הגמרא, שזה גם הורס את המים שכבר נכנסו לתוך המקווה, אבל המקרה הרגיל שאנחנו מכירים זה שלוש שלוגים של מים שאובים. אז אין המים שאובים פוסלים את המקווה, אלא לפי חשבון. והגמרא תבאר מה החשבון של איזה מים אוסרים את המקווה מים שאובים. כן, כמו שאמרנו, המקווה בנוי ממי גשמים, 40 סאה מי גשמים, ומים שנשאבו על ידי כלי או שמלכתחילה ירדו עם הגשם בתוך כלי, הם כבר לא קשרים למקווה. ואם יש לנו מקווה שעדיין אין בו את האוצר של 40 סאה מי גשמים, אז אם נכנס בו כמות מסוימת לפי חשבון, כמו שאנחנו נראה בגמרא, של מים שאובים, זה פוסל את המקווה. הלכה נוספת, ואין מי חטאת. מי חטאת הכוונה מים של מעיין, שקדשו אותם על ידי אפר של פרה אדומה בשביל לתאר אם זה תמי מת. אין מי חטאת, הגרסה פה נעשין. נעשין מי חטאת, אלא אם מתן אפר. צריך שקודם כל יכניסו לתוך כלי מים של מעיין, ואחר כך לשים את האפר. לא קודם שמים את האפר של פרה אדומה בכלי, ואחר כך לשים מים של מעיין. הלכה נוספת, ואין בית הפרס. בית הפרס, יש בזה כמה פירושים. במשנה שלנו רש"י מסביר שמדובר כאן שדה שהיה שם קבר שקברו בן אדם, אבל איזושהי סיבה, או שלא ידעו שיש קבר, או שאחד מהאנשי בעלי המלאכה לא ידע שיש כאן קבר, והוא בא חרש את כל השדה עם הקבר. עכשיו אנחנו כבר לא יודעים, אנחנו לא מוצאים כנראה את הקבר בצורה מסודרת, אז אנחנו מתארים לעצמנו שהעצמות של הקבר פשוט התפזרו בכל השדה. לכן כל מי שדורך בשדה נטמע כאילו שהוא דורך בקבר, כי חוששים שיש שם עצמות בגודל של שעורה, של גרגיר שעורה, שזה מטמא את האדם שמזיז את העצם או שדורך על העצם, זה מטמא אותו. ובכן, בית הפרס זה כל השדה איפה שיש שם היה הקבר, שאת הקבר הזה פשוט עברו על זה עם החרשה וחרשו את כל השדה אחר כך. אז כל השדה יש לדין של בית הפרס, פרס מלשון פרוסה, שיש שם עצמות פרוסות. כל השדה הזאת מטמא. עכשיו, אם אדם הלך וחרש שניים או שלוש שדות, שתיים או שלוש שדות הוא חרש ביחד עם הבית הפרס, אז אפשר לומר שהעצמות התקדמו מהשדה הזאת של בית הפרס, גם השדות הבאות. בכל זאת אומרת המשנה, אין בית הפרס עושה בית הפרס. זאת אומרת, מהמקום איפה שהיה הקבר, 100 אמות לכל צד, זה בית הפרס. זה שדה שטמאה, אבל אם אחר כך הלכו וחרשו את השדה עם שדה אחרת והתקדמו, אם התחרשו מהשדה הזאת והמשיכו לשדה אחרת, השדה האחרת לא הופכת להיות בית הפרס, אלא רק השדה הראשונה היא נחשבת בית הפרס. עוד הלכה, ואין תרומה אחר תרומה. אחרי שכבר הפרישו תרומה פעם אחת מהטבל, אם אחר כך הפרישו פעם נוספת תרומה, אז הפעם הנוספת לא נחשבת תרומה בכלל, זה נחשב כמו פירות רגילים. ואין תמורה עושה תמורה. אם אדם היה לו, אם אדם היה לו למשל קורבן שלמים, והוא לקח בהימת חולין, והוא אמר, אני מעביר את הקדושה של השלמים לבהימת חולין, ואחר כך הוא לקח את... אז הבהימת חולין הופכת להיות תמורה, קדושה בקדושת קורבן תמורה. אחרי זה בן אדם לוקח עוד בהימת חולין, והוא אומר, הקדושה של התמורה תעבור לחולין, זה פה כבר לא יתפס קדושה על הבהימת חולין, שקיבלה תמורה מתמורה אחרת. לפי דעת הנקמה, ולא הוולד עושה תמורה. אם אדם הקדיש בהמה מעוברת לקורבן ונולד לוולד, הוולד הזה הוא קורבן, אבל אי אפשר לעשות ממנו תמורה, אי אפשר לקחת בהמת חולין ולהעביר את הקדושה שלו לבהמת חולין. זה דעת הנקמה. רבי יהודה אומר, הוולד עושה תמורה. לפי דעתו, אפשר כן לעשות תמורה גם מוולד של קורבן. אמרו לו חכמים, לא, הקדש עושה תמורה ואין הוולד עושה תמורה. זאת אומרת, אם יש לך קורבן, אתה יכול לקחת בהמת חולין ולהעביר את הקדושה של הקורבן לבהמת חולין. כמובן שהבהמה של הקורבן תישאר בקדושתה, כי מאמר הפסוק והיה הוא תמורתו יהיה קודש. אבל אם אתה לוקח ולד של קורבן, אדם מקדיש בהמה מעוברת כמו שאמרנו, ונולד לה ולד, הוולד הזה, ולד קורבן, אם יקחו בהמת חולין ויגידו שהקדושה של ולד הקורבן תעבור לבהמת חולין, זה לא יעבור הקדושה לבהמת חולין. למדנו ההלכה הראשונה לגבי תרומה שהתערבב אחד בתוך כמות של פירות של תרומה, זה הופך את כל הפירות של החולין. זאת אומרת, היה פה פרי של תרומה שהתערבב בפירות של חולין, לא של תרומה, פירות של חולין. אז אמרנו שאם זה פחות מ-100, אם זה אחד בתוך פחות מ-100 לעומת האחד, אז כל הפירות הופכים להיות מדומה. דהיינו פירות שהתערבב בהם תרומה. התורה קוראת באחד מהמקומות לתרומה בעצמה דמעכה, מלשון תרומה. זאת אומרת, תרומה, השם שלה זה דמעכה. אז לכן גם לפירות של חולין שהתערבב בהם תרומה, קוראים לכל הפירות מדומה. אז למדנו אבל על כל פנים שאם מתערבב פירות מדומה בתוך פירות חולין, אז אנחנו אומרים שהפירות חולין לא הופכים להיות כולם מדומה, אלא לפי חשבון. דיינו שרק אם יש בכל הפירות סך הכל, לעומת הפרי של התרומה, פחות מ-100, אז הכל הופך להיות מדומה. אבל אם בסך הכל כל הפירות יש יותר מ-100 לעומת התרומה המקורית, אז הפירות השניים לא הופכים להיות מדומה. מן טענה, אומרת הגמרא, מי הטענה שסובר שמדומה לא אוסר אלא לפי חשבון? אמר רבי חייא בר רבא, אמר רבי יוחנן, דלא כרבי אליעזר. מי זה, מה זה דעתו של רבי אליעזר דתנן? שאה של תרומה שנפלה לפחות מ-100 חולין ונדמהו. היה שאה שלמה, זה מידת נפח, של פירות של תרומה, שנפלה לפחות מ-100 שאים של פירות חולין. זאת אומרת, זה לא בטל. וזה נהיה הכל מדומה. כולו, יש לו דין עכשיו של תרומה. ונפל מן המדומה למקום אחר. רבי אליעזר אומר, מדמה כתרומה ודאי. זאת אומרת, כל פרי ופרי מהפירות של התערובת האלה נחשב כאילו שהוא תרומה בעצמו. ואם לדוגמה היה כאן 5 שאה של מדומה, והוא נפל לתוך כמות של 400 שאה של חולין, הוא מדמה את הכל, כי יש פה יותר מאחד מול 100 של חולין, אז זה אוסר את הכל. כך סובר רבי אליעזר. שאני אומר, שאה שנפלה, היא שאלתה. אני אומר שאותה שאה שיצאה אותה שאה שיצאה מהמדומה, היא זאת שנכנסה לתוך הפירות של החולין, והיא אוסרת אותם כאילו היא התרומה בעצמה. וחכמים אומרים, אינה מדמת, אלא לפי חשבון שבה. דהיינו, אני מחשבן את כל החולין ביחד, החולין שהיו בפירות הראשונים שנפל אליהם התרומה המקורית, ביחד עם הפירות של החולין שהמדומה נפל אליהם, ואם בסך הכל כל הפירות של החולין יש יותר מ-100 לעומת הפרי של התרומה, אז הפירות השניים לא נאסרים. עוד למדנו במשנה, ואין המחומץ מחמץ וכולי, אלא לפי חשבון. זה בעצם מה שלמדנו במשנה, שאם היה כאן עיסה בצק שהחמיץ בעקבות שאור של תרומה, אז הוא כמובן נאסר כמו תרומה. אבל הוא, אם הוא מתערב אחר כך בבצק אחר, בעיסה אחרת, הוא לא אוסר את כל הבצק, אלא לפי חשבון. דהיינו, אם השאור הראשון שנפל בתוך העיסה הראשונה היה בו כוח גם להחמיץ את העיסה השנייה, אז כל העיסה נאסרת, גם הראשון וגם השני. אבל לעומת זאת, אם יש בו כוח רק להחמיץ את הראשון, והשני יחמיץ רק בעקבות העיסה הראשונה, אז זה לא אוסר כתרומה את העיסה השנייה. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, מתניתין, דלא כרבי אליעזר. המשנה הזאת היא לא לפי דעתו של רבי אליעזר, דתנן. המשנה אומר דבר כזה, שאור של חולין ושל תרומה שביחד נפלו לתוך העיסה. אדם שהיה לו עיסה, שהוא רוצה להחמיץ את העיסה הזאת, והיה לו שם במדף גבוה לדוגמה, שאור גם של תרומה וגם של חולין, והם ביחד נפלו אחד אחרי השני, נפלו לתוך העיסה, ועכשיו הם ביחד באים להחמיץ את העיסה, את הבצק. ולא בזה כדי להחמיץ, ולא בזה כדי להחמיץ. התרומה לבד לא יכולה להחמיץ את כל העיסה הזאת. החולין לבד גם לא יכולה להחמיץ לבד את כל העיסה הזאת. ונצטרפו וחימצו, אבל ביחד שני השיעור הצטרפו לתוך העיסה, ועכשיו השיעה כולה החמיצה. רבי אליעזר אומר, דובר פה כמובן שכשנפלו שני השיעור, הבעל העיסה ישר שם לב, לקח את השיעור של התרומה, הפריש אותה בחזרה, הניח אותה במדף, ועכשיו העיסה החמיצה רק מהעיסה, מהשיעור של החולין. רק מה? בלי שהיה כאן למשך זמן מועט השיעור של התרומה, אז לא היה כוח בשיעור של החולין להטפיח לבד את כל העיסה. אבל הוא למעשה סיים את המלאכה בפני עצמו כשהוא היה לבד. אחרי שכבר כמובן העיסה קיבלה את הכוח מהשיעור של התרומה. אז אומר על זה רבי אליעזר, אחר אחרון אני בא. אחר אחרון אני בא, זאת אומרת אני קובע שמכיוון שבסוף מי שהחמיץ את העיסה היה שיעור של חולין, אז זה נחשב חולין. אם זה היה המקרה הפוך, שהיה פה בסוף השיעור של התרומה, אז כל העיסה נחשבת כמו של תרומה. אבל אם היה באותו זמן גם שיעור של תרומה וגם שיעור של חולין, וביחד הם הצליחו להחמיץ את כל העיסה והם היו כל הזמן בפנים, אז גם רבי אליעזר יסבור שהעיסה כולה תהיה כמו תרומה. למה? כי זה וזה גורם, כשגם התרומה וגם החולין גרמו לעיסה לתפוח, סובר רבי אליעזר שזה יהיה אסור, ולמעשה זה גם הסיבה שלפי דעתו של רבי אליעזר, המחומץ יכול לחמץ אחרים. אנחנו אומרים שהמשנה שלנו לא מתאימה עם רבי אליעזר, כי לפי דעתו של רבי אליעזר, ההלכה במשנה שלנו תהיה, שאם היה פה עיסה שהחמיצה בגלל שיעור של תרומה, ועכשיו היא הלכה והחמיצה עיסה אחרת, עיסה שנייה, אז העיסה השנייה לפי רבי אליעזר כן יהיה אסור, לא לפי חשבון, אלא אפילו אם אין כאן, אם השיעור עצמו של התרומה לא היה יכול להחמיץ את העיסה השנייה, אבל מכיוון שהוא הצליח להחמיץ ביחד עם העיסה הראשונה את העיסה השנייה, אז זה השיעור של תרומה וזה העיסה של החולין גורם להחמיץ את העיסה השנייה, והעיסה השנייה תהיה אסורה. זה שהמשנה אומרת שהמחמץ לא מחמץ אלא לפי חשבון, זה אומר שזה לא כמו דעתו של רבי אליעזר, אלא המשנה סוברת שלא אומרים זה וזה גורם אסור, אלא מכיוון שהתרומה בעצמה לא הייתה יכולה להחמיץ את העיסה השנייה, אז העיסה השנייה אין לה דין של תרומה. וחכמים אומרים, חכמים חולקים על רבי אליעזר והם סוברים, בין שנפל איסור לכתחילה, דיינו בין אם התרומה נפלה בהתחלה, בין שנפל איסור בסוף, לעולם אין אסור עד שיהיה בו בתרומה לבד, כדי להחמיץ את כל העיסה, והם בעצם סוברים כמו הדעה של המשנה שלנו, שבכל מקרה של כמה עיסות שאנחנו רק נעשה, תמיד אנחנו נחשב האם בשיעור של התרומה היה מספיק בשביל להחמיץ את כל העיסות, אם לא היה מספיק בשביל להחמיץ את כל העיסות, אז רק איפה שכן היה מספיק, בעיסה הראשונה בדוגמה של המשנה שלנו, רק זה יהפוך להיות כמו תרומה, אבל שאר העיסות לא יחשבו כמו תרומה. עוד למדנו במשנה לגבי מקווה, ואין המים שאובין פוסלים את המקווה, אז דיברנו שמדובר כאן כשאנחנו עכשיו באים לייצר מקווה חדש. הכנו את הבור, מצפים שירדו גשמים, וירדו גשמים וכבר מילאו את הבור, אבל מדדנו ועדיין אין שם 40 שאה של מי גשמים. אז אמרנו שמים שאובים אמורים לפסול את המקווה, בדרך כלל שלושה לוגים של מידת נפח של מים שאובים, פוסלים מקווה, אם אין שם עדיין 40 סאה של מי גשמים, אבל כאן מלמד אותנו המשנה, שהם פוסלים רק לפי חשבון. עכשיו, מה פירוש לפי חשבון? פוסלים או לא פוסלים? איזה חשבון הם לא פוסלים? אומרת הגמרא, מן תנא, קודם כל מי התנא שסובר שמים שאובים פוסלים את המקווה רק לפי חשבון? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, רבי אליעזר בן יעקב היא, זה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, דתנן, אומר רבי אליעזר בן יעקב, דבר מיוחד ביותר בברייתא. יש כאלה גורסים פה באמת דתניה, כי זה למעשה ברייתא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מקווה שיש בו 21 סאה מי גשמים. מה המשמעות של 21 סאה מי גשמים? רוב 40, רוב של 40 סאה יש פה כבר. אז הרוב כבר מלא. בסדר? איך אפשר עכשיו להכשיר את המקווה עם מים שאובים? אומר רבי אליעזר בן יעקב, יש לי בשבילך יצאה נפלאה. אתה יודע מה תעשה? תחפור בור ליד המקווה, תמלא שם מים שאובים, תעשה חריץ, תעלה בין המים השאובים לבין המי גשמים, 21 סאה, זה לאו דווקא 21, זה יותר מ-20, דהיינו רוב של 40, תעשה תעלה בין המים השאובים לבין המי גשמים, את המים השאובים תמשיך לתוך אותה תעלה שיכנסו אחרי שנמצאים בתוך התעלה הזאת. ככה שישפכו דרך התעלה לתוך האוצר של המי גשמים, וככה הם לא פוסלים את המקווה. ממלא בכתף 19 סאה, לוקח, שואב 19 סאה של מים שאובים, ועושה תעלה, פותקן, דהיינו מזרים אותם למקווה, ואומר רבי אליעזר בן יעקב, אין טהורים. זאת אומרת, אומר רש"י, כלומר, כשר לטבול בו, המקווה הזה כשר לטבילה. למה? שהשאיבה מתארת ברבייה ובהמשכה. השאיבה, מים שאובים הם הרי לא כשרים לטבול בהם בתור מקווה, אבל אפשר להפוך אותם שהם יהיו ראויים למקווה על ידי שני שלבים. שלב ראשון, רבייה, דהיינו יש לי פה רוב של מי גשמים. ושלב שני ובהמשכה, את המיעוט של המים השאובים אני ממשיך דרך תעלה לתוך המי גשמים, ואז זה הופך להיות מקווה כשר שאפשר לטבול בו. בכל אופן, כאן אנחנו רואים שמה שהמשנה אמרה, אין המים השאובים פוסלים במקווה, אלא לפי חשבון. מה זה לפי חשבון? שיש כאן רוב של מים שאובים. אבל אם יש פה רוב של מי גשמים במקווה, אז המקווה יהיה כשר לטבילה, גם אם יש בו מים שאובים. אומרת הגמרא, מכלל דרבנן סברי דברבייה ובהמשכה, לא? הוא מסביר רש"י, מה פירוש? כלומר, אומר רש"י, מדקאמרת מתניתין רבי אליעזר בן יעקב היא ולא רבנן. אתה אומר שהמשנה שלנו שאומרת שאין המים פוסלים את המקווה במים שאובים, אלא לפי חשבון, זה לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, אבל רבנן חולקים. ומתניתין לכולה. המשנה שלנו, הדעה שמדברת במשנה שלנו זה הדעה שהמקלה. איך אתה יודע שזו הדעה שמקלה? אומר רש"י, דבלישנה דקולה נקיטלה. צריך לדעת לפעמים לדייק לשון של חז"ל. הרי חז"ל הקדושים, הלשון שלהם זה הרי תורה שלמה, רק איך הם ניסחו את הלשון של המשנה. ואם תדייק, אתה תראה שהם לקחו פה לשון של, שהם באים להקל. איך אתה רואה את זה? דקטני, מדייק רש"י מלשון המשנה, אין השאובים פוסלין, אלא, המילה אלא עושה את הדעה פה לכולה, אלא לפי חשבון, זאת אומרת, המים השובים לא פוסלים כל כך מהר, אלא רק לפי חשבון, רק ככה הם פוסלים. עכשיו, עצם הרעיון שכתוב כאן את המילה אלא, זה אומר שהדעה של המשנה שלנו מקלה. עכשיו, אם המשנה שלנו לפי רבי אליעזר בן יעקב, שחולק על חכמים, והוא הדעה המקלה, מכלל דרבנן לחומרא פליגי, זאת אומרת שרבנן מחמירים יותר, נו, אז מכלל מה סוברים רבנן? דרבנן סברי, אנחנו חוזרים לשורה הראשונה בגמרא, השורה השנייה. דרבנן סברי דברבייה ובהמשכה, לא, לפי דעת רבנן לא יועיל העצה הזאת לקחת מים שאובים, שרוב הבור של המי גשמים יהיה מלא במי גשמים, ולקחת אחר כך מיעוט של מים שאובים ולהמשיך את זה לתוך הבור של המי גשמים, זה לא יעזור לפי דעת רבנן. אז אם כן, מה אנחנו רואים מפה? שלפי רבנן זה לא יעזור, אבל זה לא מסתדר. למה? אלא הדחיית הרבין, אמר רבי יוחנן, רבין הגיע לכאן לבבל מארץ ישראל, והוא אמר לנו בשם גדול הדור של ארץ ישראל, רבי יוחנן, הוא אמר את האמרה הבאה, שאובה שהמשיכוה כולה תאורה. אומר רבי יוחנן, אני רוצה לומר לכם, תלמידים יקרים, ככה אמר בשיעור מסתמה, אני רוצה לומר לכם, אתם רואים, אם נאמר אין מי גשמים, לא ירד גשם הרבה שנים, מה עושים? איך יהיה מקווה? איך יהיה מקווה? אז יש לי בשבילכם מצאה טובה, קחו מים שאובים רגילים, תכניסו את זה לתוך בור, תעשו תעלה, תעשו בור ליד, תמשיכו את המים שאובים דרך התעלה. יש מהראשונים שאומרים שמספיק מועט, יש כאלה אומרים שצריך שהתעלה תהיה לפחות שלושה טפחים. בכל אופן, תמשיכו את זה בתוך אותה תעלה, לתוך הבור השני, ככה יהיה לכם מקווה שהפך ממים שאובים למקווה של מים כשרים, כשר למקווה. ככה אמר רבי יוחנן. עכשיו אני רוצה להבין, רבי יוחנן זה מורה, זה בזמן של התלמוד. ואנחנו מדברים כרגע על רבי אליעזר בן יעקב, על חכמים בזמן של התנאים, בזמן של המשנה. אז לפי מי אמר רבי יוחנן את החידוש שלו? הוא לא יכול לחדש נגד דברי התנאים. אומרת הגמרא, מני, לפי מי נאמרו דבריו? לא רבנן, שלפי איך שאנחנו כרגע מסבירים, סוברים שאין בכלל מציאות להכשיר מקווה על ידי המשכה, ולא רבי אליעזר, שסובר שאפשר לעשות את זה רק אם יש רוב של מי גשמים בתוך הבור של המקווה. אלא אומרת הגמרא, אמר רשי גורס פה רב פאפה, ונראה כבר את ההסבר של רשי, אלא אמר רב פאפה, רבנן לכולה פליגי. רבנן שחולקים על רבי אליעזר, הולכים ומקלים יותר מרבי אליעזר. ועד החיית הרבין, מה שרבין אמר בשם רבי יוחנן, שאפשר את ההצעה הזאת לעשות עם אין מי גשמים, איך אפשר לעשות מקווה כשר על ידי המשכה של כל המים לתוך המקווה, זה באמת אמר רבין לפי דעת רבנן, היא זה לפי דעתם של רבנן. ומתניתין לב באחי כמיירה. המשנה שלנו בכלל לא מדברת על הדין של רבי אליעזר. מה, דתימה רבי אליעזרי ורבנן חומרה פליגי. אל תגיד שהמשנה שלנו זה לפי דעת רבי אליעזר, שהמשנה שלנו הולכת להקל, ואז רבנן שחולקים על רבי אליעזר הם מחמירים. לא, המשנה שלנו בכלל מדברת על עניין אחר לגמרי. אלא אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, לפי חשבון כלים. זאת אומרת, מה שכתוב, אין המים שאובים פוסלים את המקווה אלא לפי חשבון, לא הכוונה לפי חשבון שאם יש לך יותר מ-20 שאה מי גשמים, אז אם יש לך פחות מ-20 שאה מים שאובים, אתה יכול להמשיך את זה על ידי תעלה. לא זה הכוונה לפי חשבון, אלא לפי חשבון כלים. מה זה? ויוסף בן חוני היא, זה דעתו של יוסף בן חוני. מה זה יוסף בן חוני? לתניה. שלושת לוגים מים שאובים שנפלו למים. עכשיו, זה כלל שאמרנו אותו מיד כשדיברנו על העניין של מקווה, שהתחילו למלא בו מי גשמים ונכנסו מים שאובים לתוך המקווה, אז המים שאובים הורסים את כל המי גשמים. כמה הכמות? אמרנו שלוש לוגים. זה גם כן מידת נפח קטנה של מים, רק בשביל להמחיש, אנחנו יודעים שכוס של רביעית, כוס של ברכה, זה רביעית הלוג. אז פה אנחנו מדברים על שלוש לוג. בכל אופן, שאנחנו מדברים פה על העניין הזה, שבשביל שהאדם יש לו 40 שאה, זה כמות גדולה, 40, יש לו כמעט 40 שאה, כמעט 40 שאה של מי גשמים, כמעט כבר המקווה כשר, נשפח שלוש לוגים של מים שהם לא קשרים למקווה, מים שאובים, הורס את כל המקווה של כמעט 40 שאה. כמו שאמרנו כבר, אם יש 40 שאה סגורים, דנים שכבר 40 שאה, כל הכמות של 40 שאה בתוך המקווה, גם אם תוסיף אחר כך כל המים שבעולם, המקווה הזה כשר. אבל פה מדובר שעדיין אין פה את 40 שאה, ונכנס פה שלוש לוגין מים שאובים, פוסל את המקווה. עכשיו, מה הכוונה פה לפי חשבון? אומרת הברייתא, אם נכנס כאן בשניים ושלושה כלים, ואפילו בארבעה וחמישה כלים, לפי דעת הנקמה של הברייתא, פוסלים את המקווה. מה סך הכל קרה? נכנס לתוך אוצר של מי גשמים, שיש בו פחות מ-40 שאה, נכנס פה שלושה לוגים, מים שאובים, פסל את המקווה. לא, אבל זה נכנס ב4-5 כלים. מה אכפת לי כמה כלים זה נכנס? כמה מים נכנס? אתה יכול להגיד לי? שלושה לוגים נכנס, נכון? פסל את המקווה. שלושה לוגים של מים שאובים, פוסלים מקווה, אם אין בו עדיין 40 שאה. בא יוסף בן חוני ואומר, בשניים ושלושה כלים, במילים אחרות, יש פה כל כלי, לפחות לוג של מים שאובים. אז לפי חשבון פוסלין את המקווה, כן, זה לפי חשבון של המשנה שלנו, אין המים השאובים פוסלים אלא לפי חשבון, דיינו שבכל כלי של המים השאובים היה לכל הפחות לוג שלם של מים, של מים שאובים, אז זה פוסל את המקווה, אבל בארבעה וחמישה כלים אין פוסלים את המקווה, למה? כי בכל אחד מהכלים יש פחות מלוג, אז אפילו שנכנס מים שאובים זה לא פסל את המקווה. וזה מה שהכוונה של המשנה, אין המים השאובים פוסלים את המקווה שעדיין אין ב-40 סעי אלה לפי חשבון. נכון ששלושה לוגים של מים שאובים, כשהם נכנסים לתוך אוצר של מי גשמים שאין בו עדיין 40 סעה, הם פשוט מאוד דורסים את כל המי גשמים והופכים את כל המקווה למקווה פסול. אבל זה צריך להיות שהם נכנסו מתוך כלים שבכל כלייה לפחות לוג שלם של מי גשמים, של מים שאובים. אבל אם בכל כלייה היה פחות מלוג, אז גם אם נכנסו שלושה לוגים של מים שאובים, הם לא פוסלים את המקווה. אנחנו עוברים לדבר הבא שלמד במשנה. ואין מי חטאת, נעשה מי חטאת וכולי. למדנו במשנה שאדם יש לו מים של מעיין, בשביל להכניס שם אפר של פרה אדומה לתאר עם זה טמאים, זה לא נעשה מי חטאת, אלא אם קודם כל נכנס לתוך הכלי מי מעיין, ואחר כך שמו את האפר של פרה אדומה. אבל אם זה היה הפוך, שקודם שמו את האפר של פרה אדומה ואחר כך את המים, אז זה לא נחשב כשר למי חטאת. מן תנא, מי התנא של המשנה שלנו? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, דלא כרבי שמעון. רבי שמעון סובר אחרת מהמשנה שלנו, רבי שמעון בר יוחאי. תתניא, הברייתא מלמדת, לגבי מי סוטה, זה מאוד דומה למי חטאת. מה זה מי סוטה? אם אישה יש עליה ספק האם היא הייתה עם אדם אחר ואז היא אסורה לבעלה, אז יש תהליך שלם שהתורה הקדושה נותנת לנו בפרשת נשא, איך אפשר בזמן שבית מקדש קיים, שהכל על תיקונו, לבדוק האם האישה כשרה או לא כשרה, בתהליך ממש ניסי שרואים נס גלוי מול העיניים. חלק מהתהליך של הבדיקה של סוטה לדעת אם היא כשרה בעזרת השם, זה שלוקחים מי מעיין, לוקחים אפר מתוך בית המקדש, ומערבבים את זה יחד, ואז מכניסים לבפנים את הפרשה של סוטה, נמחק שם כל השמות השם וכל העניין של פרשת סוטה, ואז נותנים לה לשתות את המים האלה. שם כתוב שאם אדם הקדים, תכף אנחנו נראה מה הקשר של סוטה לעניין מי חטאת, כי רבי שמעון לומד את כל הדין של סוטה מהדין של פרה אדומה, אז אנחנו נראה שזה באמת מקביל. הקדים אפר למים, אם הכניסו בתוך הכלי ששם רוצים להכין מים של מי סוטה, קודם את האפר ואחר כך שמו את המים של המעיין, פסול. ורבי שמעון מכשיר. מה הייתה מדה רבי שמעון שהוא מכשיר? דכתיב, הוא באמת לומד את זה מהדין של פרה אדומה. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים. מאפר כתוב שם. ותניא רבי שמעון אומר, וכי אפר הוא? מה, פרה אדומה? איפה יש אפר? הרי יש אפר של הפרה. והלו אפר הוא. שינה כתוב עם משמעו. במקום לכתוב אפר, הוא כותב אפר, עם עין. לדון אימנו גזירה שווה. כדי ללמוד מפרה אדומה לסוטה, גזירה שווה. נאמר כאן בפרה אדומה אפר, ונאמר להלן בסוטה אפר. מה להלן? כמו שבסוטה מלכתחילה צריך אפר על גבי המים. תורה אומרת ונתן אל המים, את האפר שמים לתוך המים. אף כאן, גם לגבי פרה אדומה, לכתחילה האפר צריך להיות על גבי המים. קודם מכניסים מים בתוך הכלי ואז שמים את האפר של פרה אדומה. עכשיו, לומדים גם להפך. ומה כאן, כמו לגבי פרה אדומה בדיעבד, אם אדם מקדים את האפר, הכוונה האפר, למים יהיה קשר, כמו שהגמרא תכף תביא לזה ראייה. אף כאן, לגבי סוטה, אם אדם מקדים אפר למים, קשר. אדם מקדים אפר למים, זה יהיה קשר. זאת אומרת, בדיעבד, אם שמו קודם אפר, לפי רבי שמעון זה יהיה קשר. בכל אופן, מה שלמדנו במשנה, שבפרה אדומה, אם שמים קודם את האפר, אחר כך את המים, זה לא יהיה קשר, זה לא לפי רבי שמעון, כי רבי שמעון סבר שזה כן יהיה קשר. בכל אופן, שואלת הגמרא ואחא מינא לן, פה לגבי פרה אדומה, מאיפה אנחנו יודעים שבדיעבד, אם אדם מקדים ושם את האפר לפני המי מעיין, זה יהיה קשר. אז הוא מסביר ככה, תרי קראי כתיבי, כתוב לגבי פרה אדומה שני פסוקים. פסוק ראשון, ונתן עליו, נתן עליו מים חיים, על מה? על האפר, זאת אומרת שקודם שמים אפר אחר כך מים, על מה אפר ברישה, זה בראש, אפר. והדר, בהמשך של הכתוב, של הפסוק כתיב, מים חיים אל כלי. זאת אומרת, מה שמים בהתחלה לתוך הכלי? מים חיים, רק אחר כך אפר. הכיצד? איך באמת מסתדר שני הפסוקים האלה? כאן ההגאות הגרמי שיש לו בצד שמאל, מוסיף פה בסך הכל שלוש מילים. בלא גזרה שווה. זאת אומרת, אם לא שהיה לנו את הגזרה שווה בין פרה אדומה לבין סוטה, הייתי אומר, רצה אפר למטה. אם הוא רוצה יכול קודם לשים את האפר, רצה אפר למעלה. או שאם הוא רוצה יכול קודם לשים את המים והאפר יהיה מלמעלה. אבל מכיוון שיש גזרה שווה, אנחנו אומרים שלכתחילה צריך באמת קודם כל לשים את המים. ואחר כך מעל המים צריך לשים את האפר. אומרת הגמרא ותנא דידן, תנא שלנו במשנה אומר שאם שמו את האפר בהתחלה זה יהיה פסול, מה איתם? מאיפה המקור שלו? אומרת הגמרא, אמר לך, סייפה דקרא, מה שכתוב מים חיים אל כלי, דווקא. וזה שכתוב ונתן עליו מים, הכוונה ששמים קודם את האפר ודיעבד זה כשר, לא, זה לא נכון. לערבן, הכוונה שצריך שהמים יהיו מלמעלה, כי אחרי ששמת את המים ושמת את האפר, אתה צריך שהמים יהיו עוד פעם מלמעלה, כי אתה צריך לערבב את זה כדי שהמים יחזרו להיות מעל האפר. שואלת הגמרא, מהי חזי דאמרת סייפה דקרת דווקא? מה ראית לומר שדווקא מה שכתוב בסוף הפסוק מים חיים אל כלי זה העיקר שצריך קודם לשים מים ואחר כך אפר? דילמה רישא דווקא עולם מה שכתוב ונתן עליו מים זה מה שהעיקר ואל כלי הכוונה מים חיים אל כלי שצריך שיהיו מהחיות של המים ישר לתוך הכלי. דיינו לומדים שצריך לקחת מים מהמעיין בתוך הכלי ישר לכלי מהמעיין, ולא לקחת עם כלי אחר מהמעיין, ולשפוך לתוך הכלי של התערובת של המים עם האפר. אולי זה מה שהכוונה של הפסוק. אומרת הגמרא, לא מצית אמרת. זה אי אפשר לומר. למה? מה מצינו בכל מקום? למשל במי סוטה. מכשיר למעלה. האפר שהוא מכשיר את המים של הסוטה, הוא בסוף. אחרי ששמו את המים, אף כאן, גם לגבי אפר של הפרה האדומה, האפר, המכשיר, יהיה למעלה. קודם המים, אחר כך האפר. למדנו במשנה הלכה נוספת, ואין בית הפרס עושה בית הפרס. דיינו, אם יש לנו שדה שהיה בקבר וחרשו את הקבר, אז מהאמה לכל צד מהמקום של הקבר, אם אדם הולך שם, הוא נטמע כאילו שהוא דרך על הקבר בעצמו, זה בית הפרס. עכשיו, אם לקחו אחרי שכבר השדה הזאת הפכה להיות בית הפרס, בא בעל השדה שיש לו גם שדות סמוכות וחרש מהשדה של בית הפרס לשדה סמוכה. אז המשנה אמרה אין בית הפרס עושה בית הפרס אחר. דיינו השדה השנייה לא נחשבת טמאה. אנחנו לא תולים שהעצמות מהקבר בשדה הראשונה באים ונגררים גם לשדה השנייה. אומרת הגמרא מתניתין דלוקר רבי אליעזר, המשנה שלנו לא מתאימה עם דעתו של רבי אליעזר דתנן. רבי אליעזר אומר בית הפרס עושה בית הפרס. לפי דעתו של רבי אליעזר, כן נגרר לכל הארבע צדדים, למזרח, למערב, לדרום ולצפון, נגרר העצמות של שדה בית הפרס, וכל השדות שחרשו מהבית הפרס אליהם, גם הם טמאים כמו בית הפרס רגיל. כמובן, 100 אמה בסך הכל, לא יותר מ-100 אמה בשדות האחרים. עכשיו הגמרא עוברת לסוג אחר של בית הפרס, לפי איך שמסבירים את דברי רש"י, כאן הגמרא עוברת למקרה אחר. יש בית הפרס שדיברנו עד עכשיו, שאנחנו יודעים בוודאות שהיה קבר, יודעים גם איפה היה הקבר, ובא איזה אחד בשגגה מן הסתם, חרש את המקום של הקבר, ועכשיו כל העצמות התפזרו בכל השדה, אז זה נקרא בית הפרס סוג אחד, שאנחנו אומרים שכל השדה עכשיו, מי שדורך שם הופך להיות טמא כאילו שהוא דרך בקבר בעצמה. יש לנו מקרה אחר של בית הפרס, שדה שנאבד בקבר. אנחנו לא יודעים איפה הקבר. אנחנו יודעים בוודאות שבשדה הזאת, בשדה היה אמור להיות איזשהו קבר מסוים, ואנחנו לא יודעים איפה זה בתוך השדה. אז במקרה כזה אנחנו גם כן, אדם שידרוך בשדה, יטמע. למה? כי יכול להיות שהוא דרך על הקבר. על המקרה הזה, ורבנן עד כמה, רבנן שסוברים שהשדה של בית הפרס לא משנה מה הגודל שלה, היא כולה טמאה, איפה שנאבד הקבר, כי אתה לא יודע איפה הקבר נמצא. אבל אם אדם חרש באותה שדה לשדה אחרת, עד כמה הוא מטמא בשדות אחרים, לפי דעת רבנן, אומרת הגמרא, כי עד הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל, אמר בשם, בשם ריש לקיש, שאמר ריש לקיש בשם רבי שמעון בר אבא. אז ככה, שלוש שדות, זאת אומרת, השדה איפה ששם נאבד הקבר, היא כולה, לא משנה מה הגודל שלה, נחשבת בית הפרס, מי שדורך שם נטמע. ועוד שתי שדות בשתי צדדים, איזה שתי צדדים? שחורשים שדה, בדרך כלל חורשים לכיוון אחד, או ממזרח למערב, או מדרום לצפון. אז אם חורשים ממזרח למערב את השדה, המחרשה הולכת ממזרח למערב, אז השדות שנמצאים בצד מזרח ובצד מערב, גם כן נחשבים בית הפרס, מהעמה לכאן ומהעמה לשם, כמו שאנחנו נראה מיד. אבל אם חורשים את השדה מדרום לצפון, אז השדה המזרחית והמערבית לא נחשבים בית הפרס, אבל הדרומי והצפוני כן. אז זה בעצם עוד שתי שדות, בסך הכל שלוש שדות, ושתי השדות הנוספים, כמה הם נחשבים בית הפרס? שתי מענות, וכמה מלוא המענה, כמה זה שתי מענות, כמה זה כל אחד מהם? 100 אמה, זאת אומרת, מענה זה בעצם המחרשה. כמה המחרשה גוררת? 100 אמה. אז אם כן, יוצא שהשדה הזאת בעצמה, איפה ששם היה קבר ולא יודעים באיזה מקום בשדה הקבר, באמת כל השדה נחשבת בית הפרס, ולא רק היא, אלא גם השדה ליד, לאן שחרשו את השדה הראשונה. וכמה? כמה שהמחרשה גוררת, שזה 100 אמה. למה? חוששים שמה בסוף השדה, בקצה של השדה, איפה שהמחרשה המשיכה, השדה הבא, שם בדיוק היה הקבר, ואז המחרשה גררה את העצם 100 אמה, כי זה השטח שהמחרשה יכולה לגרור עצם בגודל של כסעורה, זה מה שהסברה אומרת שהיא גוררת. יותר מזה כבר אומרים שכנראה העצם כבר הצליחה להתחמק מהמחרשה. אבל כל המאה אמה, בספק, אולי גם שם יש את התאומה של העצמות של הקבר. אומרת הגמרא כדתנן, ככה הגרסה פה, החורש את הקבר עושה בית הפרס מלא מענה, מענה, מאה אמה. זאת אומרת, מאה אמה זה בעצם האורך שהמחרשה גוררת את העצם, הכי הרבה שהמחרשה יכולה לגרור את העצם, ולכן יוצא ככה, שאם יש פה שדה שנאבד בקבר, לא יודעים איפה בדיוק בשדה יש קבר, וחרשו את השדה ההיא לכיוון שדה אחרת, אז 100 אמה מהשדה ההיא נחשב גם כן בית הפרס, כי חוששים שמה המחרשה גררה את העצם אל השדה השנייה גם, והיא גוררת עד 100 אמה. עד כאן השיעור על דף י' ב'.